היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, פרק 59. הפרק ישבתי לשוחח עם יותם דגן. יותם דגן מתארח בפודקאסט ולא בפעם הראשונה, הוא התארח גם בפרק מספר 3. אז אני ממש מזמין אתכם ללכת עכשיו ולהאזין לפרק. יותם היה הפסיכולוג של היחידה, והוא מתעסק הרבה בעולמות של צמיחה פוסט-טראומטית, ניהול משברים, הוא כמובן פסיכולוג במקצועו, ודיברנו הרבה בעצם 115 ימים או 120 ימים אחרי תחילת הלחימה, אחרי השביעי באוקטובר. תכלס, דיברנו על מה אנחנו מרגישים, מה חשוב לעשות, איך מתמודדים עם המעברים האלה בין הבית לבין הלחימה. ולא רק לחימה, כן, יש אנשים שחוו פה טראומות מזעזעות, ואיך הם חוזרים עכשיו לנהל סוג של שגרה, אנשים שנעקרו מביתם, אנשים שמתמודדים באמת עם דברים סופר סופר קשים, גם בעורף כמובן. אז דיברנו על הדברים האלה, יש פה איזה מסמך שהוא כתב על החזרה הביתה, על החזרה לעבודה, על החזרה לשגרה, ואני מצרף פה לינק למסמך הזה בתיאור של הפרק, אז ממש ממש חשוב שתקראו אותו. הוא באמת מתמצת את כל הנושא הזה בצורה מאוד מעמיקה ומפורטת, וכמובן שהיא הכל מגובה מחקרית על בסיס דברים שהוא עשה במהלך השנים והדברים שהוא רואה ומתמודד איתם כעת. זהו, אז הלכנו על בסיס הקווים המנחים של המסמך הזה בפרק. זה פרק מאוד מאוד חשוב. אנשים צריכים לשמוע אותו, אנשים צריכים להבין שמה שהם מרגישים הוא בסדר, ועוד אנשים אחרים מרגישים אותו, אז אני ממש ממש אשמח שתפיצו אותו, תשלחו אותו לבן או בת הזוג, לחבר, חברה, לצוות, לחבר'ה במילואים, לפלוגה, לאוגדה מבחינתי. וזהו, אז אני ממש ממש מעריך את זה שאתם מאזינים, סופר כיף לחזור, סופר כיף להיפגש עם אנשים, אנחנו מרחיבים את המעגל, פותחים טיפת האופקים, מסתכלים על מי עוד יכול לתת לנו ערך, ועם מי עוד אני יכול לדבר, אז תציעו לי רעיונות, זרקו כל מה שאתם רוצים, אני שומע, ואם זה מתאים אני אומר כן, ואם לא, אז אני אומר לא בצורה, בצורה כלשהי. זהו, אני ממש ממש מעריך את זה, ויאללה, תהנו. יותם דגן. ברוך הבא, שוב, לפודקאסט ים ומלואו.
ברוך הנמצא, כיף להיות פה,
שוב. נהדר, עכשיו שומעים אותך מצוין, עכשיו אני אוריד את האוזניות. אז כיף שאתה פה, מי שלא יודע, אנחנו נפנה אותו במהירות, לעצור פה רגע וללכת לפרק 3, הפרק המצוין שעשינו בתחילת הפודקאסט, זה נראה כמו...
זה היה קצת אחרי הדינוזרוסים, אני חושב, שהם נכחדו, כן, הרבה זמן.
שהיה שלג וקרח במפרץ של עתלית, נכון?
בדיוק.
בימים האלה. חשבתי ש... אתה יודע מה? בוא, לפני שאנחנו מתחילים, כי יש כנראה, יש הרבה מצטרפים חדשים לפודקאסט כל הזמן, ואנשים שלא שמו, אז תן לנו בכמה מילים עליך, קצת על העשייה, ואז אני אצלול איתך לנושאים המקצועיים בתחומך.
אוקיי, אז אני שירתתי בשייטת 13 מ-1985 עד 2005, לוחם, צדיק 2, מפקד צוות, אחר כך מדריך ראשי בבית הספר, ולימים נהייתי פסיכולוג של השייטת, עברתי דרך פוסט-טראומה, טיפלתי בפוסט-טראומטים, והתפקיד שלי בשייטת היה לנהל את התחום הרך, אבל החשוב של האדם בקרב, החל מלאתר את הלוחמים בתוך התהליכים של הגיבושים והמיון הרציף לאורך הקורס, דרך בניית הצוותים וקלה בהתערבות בשיבה מהקרב. ובשנים האחרונות אני יזם, אני עושה כל מיני דברים שקשורים לניהול משברים, חוסן וטראומה.
מהמם, יופי. זה נתן ככה איזשהו מושג למאזינים. הפרק הזה, אנחנו בקונטקסט של, תודה, פודקאסטים זה כזה evergreen, אז יכול להיות שיעזינו להם עוד כמה שנים, אבל הפרק הזה הוא בקונטקסט של 115 יום אחרי השביעי לאוקטובר, מדינת ישראל במלחמה, אתה עוסק בזה הרבה מן הסתם, וחשוב לי שהפרק הזה ייתן לאנשים, מבחינתי זה פרק שהוא ממש יש בו שליחות מסוימת, כן? כי אני רוצה שהתוכן הזה ילך להרבה הרבה אנשים, והוא ייתן להם את הכלים ואת האינפוטים, גם לאנשים עצמם שהיו בשדה הקרב, וזה לאו דווקא בשדה הקרב ממש, זה יכול להיות גם אנשים שהיו באירועים מאוד מאוד גדולים של סטרס, וגם לאנשים שמקבלים אותם חזרה, ואנחנו נלך על בסיס איזשהו מסמך שאתה כתבת, שהוא בגדול אתה כתבת מדריך למנהל, אבל לדעתי זה מדריך לכל אדם שמקבל את בן המשפחה שלו חזרה הביתה מהמילואים, על ההתמודדות, על מה לעשות, על איך לעשות, מה לא לעשות. ואני מקווה באמת שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אז בוא נתחיל. אנשים עכשיו חוזרים, וככה דיברנו על זה לפני, אנשים עכשיו חוזרים מהקרב או מהמילואים, משגרה מאוד מאוד שונה ממה שהם היו רגילים אליה, והם חוזרים. אני גם חזרתי. מה חשוב כאילו לעשות ברגעים האלה של החזרה?
אז אני אתן אולי ככה עוד ממש מעט מבחינת הביוגרפיה שלי. אני כבר לא עושה מילואים. אני לפני שנתיים החלטתי שהגיע הזמן, אחרי אמצע שנות ה-50 שלי, ומה שאני יודע, אני יודע מניסיון אישי של כמעט 20 שנה של שירות מילואים, וגם משני בנים שלי שנקראו בצו 8 ולחמו בעזה, שניהם כבר יצאו משם, חזרו הביתה, וגם ככה באמת, אני חושב, איזושהי זווית ראייה שמשלבת בין להבין מה זו לחימה ומה המשמעות של להיות באזור לחימה, מה המשמעות של המעבר חזרה אל החיים בחוץ, ומה בעצם קורה שם. אז אני חושב שכדי להתחיל בעצם ולדבר על מה צריך לעשות, או איך נראית החזרה הביתה, חשוב שנסביר משהו למאזינים שלנו, מה המשמעות של להתגייס בצו 8, מה המשמעות של להיות באזור לחימה, ואגב, לא רק מי שנמצא בתוך המגננים, או המבנים, או הטנקים, או הנמרים בעזה, גם מי שיושבים בחמלים, בתוך התאגדים, בפיקוד העורף, במקומות נוספים, כי המציאות שכולנו התעוררנו לתוכה, הסיוט שהתעוררנו לתוכו בשבעה באוקטובר, למעשה השפיע על כולנו. ההלם, הזעזוע, האובדן הגדול, ובתוך זה חלק מאיתנו נשארנו בבית, ובדקנו שהממדים ננעלים ושיש לנו נשק, וחלק מאיתנו, מה שנקרא ארזתי, כי אתה היית אחד מהחברה האלה, ואתה יוצא מהבית עם צ'ימידן, שיש בו כמה זוגות תחתונים ומברשת שיניים פחות או יותר, ויוצא אל המלחמה שהיא ממלכת אי הוודאות. אתה לא יודע מתי תחזור, אתה לא יודע כמה זמן תהיה שם, אתה גם לא יודע מה תעשה, ואתה גם לא יודע אם תחזור. עכשיו, קודם כל, בנקודת הזמן הזו, חשוב לומר שכשאתה יצאת מהבית וסגרת את הדלת, גם מאחורי הדלת הסגורה, בתוך הבית, שם נשארים בנות הזוג, הילדים, הקריירה, כל החיים שנכנסים לאיזשהו סוג של הולד, בדרך כלל בדלת הסגורה, בתוך הבית, מאחוריה, יש מעט מדי אוויר לנשום. וכולנו, כולל כולנו, עברנו תקופה מאוד מאוד מורכבת, ועל מי שנשאר בבית, אפשר אולי לדבר בהמשך, אני רוצה שכן יתמקד באנשי המילואים. אז יוצאים להילחם, ופה שוב, מה שנקרא לחובבי הז'אנר, הרבה שנים הגעתי, מצאתי את עצמי בכל מיני מקומות אקזוטיים, מג'נין, דרך בית חנון, דרך דרום לבנון, כל מיני מקומות. אני לא חושב אני בטוח שלא חוויתי שום דבר שדומה למה שאתם חוויתם בלחימה, לא מבחינת העצימות, לא מבחינת המשך הזמן. ולכן אני בהרבה צניעות רוצה להגיד שאני אנסה להתחבר לחוויה ולתאר אותה למען המאזינים שלנו. צריך להבין ש אזור לחימה, קודם כל, זה מסריח, זה ריחות קשים
ליטרלי
מאוד.
ליטרלי מסריח, כאילו.
ליטרלי מסריח, זאת אומרת, מריחות של ריקבון, של כל מיני דברים אורגניים, דרך כל מיני, כאילו, את הצרכים שלך, אתה עושה בתוך ארגז פעולה, אפילו הריח של הזיעה ושל הפחד שלנו כלוחמים, אשפה שמתגלגלת, אבק או בוץ או שניהם, וזה משהו שלא כל כך מהר עוזב את הנחיריים, ולא כל כך מהר אפשר להשתחרר ממנו. תנאים מאוד לא נוחים, קשה לישון גם בגלל הרעש, הפיצוצים, המנועים של הטנקים, וכמובן יורים עליך, אתה יורה על אחרים. יש פה מצב של לחימה עם דריכות בלתי רגילה כל הזמן. כן, יש איתם מתעייפים, ויש זמן לפלברה, ויש זמן שלא עושים שום דבר, אבל בסוף יש פה משהו שהוא קשה, לא אוכלים כמו שצריך, לא ישנים כמו שצריך, היגיינה, כל מיני עניינים מהסוג הזה, ובתוך זה, שני דברים שחשוב מאוד לדבר עליהם, אחד, ערכיות המשימה, זאת אומרת, המילואימניקים שלנו היום, ואני מקווה שזה יימשך ככה, אני לגמרי לא בטוח, יש משימה ערכית בלב הקונצנזוס, לאף אחד אין שאלות לגבי האם המלחמה מוצדקת או לא. זה קצת משתנה כשחוזרים הביתה, נדבר על זה תכף. והדבר השני זה אחוות הלוחמים, האחים לנשק. באנגלית מדברים על ה-baptism of fire, על הטבילת האש, במובן הטבלה, כטקס דתי, שיוצר בונדינג, יוצר חיבור מאוד מאוד חזק, ובעצם ערכיות המשימה והחיבור לצוות, למחלקה, לפלוגה, אגב, לא בסדר החשיבות שתיארתי אותו, אלה הם הדברים שבסוף מאפשרים לנו להילחם בצורה הכי טובה ולאורך זמן. עכשיו, הסיפור הזה נמשך שבועות, לא ברור מתי הוא יסתיים, לא ברור איך הוא יסתיים, כמובן חשיפה לדברים מאוד מאוד קשים, לראות את התוצאות של הטבח בשבעה באוקטובר, דרך להילחם, וחברים ליד נפגעים, ובעצם אנחנו מגיעים למצב שעכשיו, שלושה וחצי חודשים אחרי, אנשי המילואים מתחילים להשתחרר. וצריך להגיד משהו על על השחרור ועל המעבר, על הטרנזישן, שמאוד מאוד חשוב להבין אותו. אז קודם כל, רוב אלה שמשתחררים עכשיו, משתחררים על תנאי. זאת אומרת, אוקיי, בוא, תצא הביתה, תנוח קצת, תטען מצברים, ובעוד חודש או בעוד שבועיים, היי צפונה ללבנון, או היי דרומה לחניונס או לרפיח.
כן.
זה סוג של לימבו, זה להיות לא פה ולא פה.
זה תחושה, אני אתן לך באופן אישי, כאילו, כן? כי אני מנצל כבר את היותך פסיכולוג פה, ויש לי, יש לי את הזמן הזה. זה תחושה סופר סופר קשה, כי גם כשכיר וגם כעצמאי וגם כאדם פרטי, אתה לא יודע איפה לשים את המשאבים שלך, ואני הרבה פעמים, המנגנון שלי לאן שהוא הולך הוא, למשל אם אני בבית, אני מאוד מאוד משתדל להתנתק ממה שקורה שם, אוקיי? זה מאוד קשה, כי יש לך חברים שם, והלחימה שם, והחטופים שם, אבל כדי להגן על עצמי באיזשהו אופן, אני אומר, אני פה, כאן ועכשיו, אני לא רואה, אני משתדל לא לראות חדשות כמובן, לא איזה 100%, אבל אני מנסה לנתק את עצמי ממה שקורה שם, וכשיקראו לי, יקראו לי. אני לא, אולי יהיה לי נעים עם זה, פחות נעים עם זה, אבל ליצור איזושהי הפרדה. כי אם אתה גם במיינד, אתה בעזה, אבל בבית, אתה, מבחינת הגוף, אתה בבית, זה קוקטייל קטלני.
זה קוקטייל מאוד מאוד קטלני. אני רק אוסיף ואומר שני דברים. אחד הדברים שקורים בזמן המעבר, זה שהמלחמה נמשכת, החטופים
שם. בין הקרב לבית.
בין הקרב לבית. החטופים שם, המשימה שם, לפעמים גם הצוות שם. ואז הרבה פעמים הלוחמים, הלוחמות, מי שחוזר הביתה, סוחב איתו תחושות אשמה. לפעמים אשמה על זה שאני יצאתי הביתה והם ממשיכים להילחם, לפעמים אשמה על זה שאני נשארתי בחיים ומישהו אחר נהרג, אשמת הניצול, מה שנקרא. ובעצם משאירים מאחור גם את ערכיות המשימה וגם את האחים והאחיות לנשק, והדבר הזה הוא קשה. חשוב להגיד בהקשר הזה שהמעבר הוא בדרך כלל קורה מהר מדי, ולמרות שהצבא היום עושים סגירת משימה, דברים שלפני 20 שנה בשייטת התחלנו איתם, ובצבא לקחו את זה, אז עושים היום את כל הדברים הנכונים, אבל עדיין אחרי יומיים שלושה של סגירת משימה ותחקיר עיבוד מנטלי, אתה עולה על האוטו, באלומים או באשקלון או איפה שזה לא יהיה, ותוך שעה או חצי שעה או שעה וחצי אתה בבית.
כן.
עכשיו, חיילים אמריקאים שחוזרים מדפלוימנט, מפריסה מבצעית בסוריה, בעיראק, באפגניסטן עד לפני שנתיים, הם קודם כל טסים לגרמניה, טיסה של 7-8 שעות, עושים שם חניית דקומפרסיה של כמעט שבועיים.
כן, חניית דקומפרסיה, תגיד למי שלא לצוללים מבינינו, זה איזושהי השוואת לחצים אל מול המציאות, כאילו.
בדיוק, זאת אומרת, דקומפרסיה, הפחתת לחץ.
הפחתת לחץ, כן.
ככה הם, אגב, הם קוראים לזה.
באמת?
כן, כי בעצם לתת לאדרנלין לרדת,
כן.
עושים בדיקות רפואיות, עושים תהליכים פסיכולוגיים, לוקחים זמן לעצמם, ובעצם מדופק של לצורך העניין 120 כל הזמן, יורדים לאט, 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 לאט. אחר כך הם טסים לצפון קרוליינה, לפורט ברג, אחד הבסיסים הגדולים של צבא ארצות הברית, ועושים שם עוד מהלך, ואחרי כמעט חודש הם יוצאים הביתה, חודש אחרי שהם חצי שנה או שבעה חודשים בדפלוימנט, זה קטע מטורף.
כן, הקבועי זמן שלהם הם...
כן, זה צבא מקצועי, זה משהו אחר. אבל הסיטואציה אצלנו היא קצת שונה, המעבר הוא מעבר כמעט לא פרי. זאת אומרת, אתה נכנס לאוטו, ואתה באזור, מי אזור לחימה עם הריחות והקושי והחוסר הוודאות, ופתאום אתה מגיע הביתה. עכשיו, פה אני רוצה להגיד משהו על הטרנזישן, על המעבר הביתה. אחד, הדופק גבוה, המערכת העצבים האוטונומית שלנו עובדת שעות נוספות, יש דריכות גדולה מאוד.
הסימפתטית, הצד הסימפתטי
של הצד הסימפתטי, נכון. יש הרבה פעמים גם ככה חודרנות, יש לי חוויה מחדש של האירועי הלחימה, לפעמים הימנעות מכל מיני דברים, וחרדה ומצב רוח, לא כל כך טוב הרבה פעמים. מה שעוד קורה, זה שפתאום החיים שלך, שיצאת מהם לפני חודשיים, שלושה, נראים אחרת לגמרי. חוויה של יקום מקביל.
מה, מבחינת משמעות כאילו? אתה מוצא בהם פחות משמעות, או שאתה...
אתה חוזר למקום שהוא הכי מוכר בעולם, ואתה לא מכיר אותו. או שהוא נראה לך אחרת לגמרי. עכשיו, זה נכון לבית, זה נכון למקום העבודה, זה נכון לחזור פתאום לעיר הגדולה, לראות אנשים יושבים בבתי קפה, חיים נמשכים, אוכלים ארוחת בוקר, אתה היית לפני כמה שעות בתוך איזה מגנן, ואחר כך אתה עוד חוזר לאוטו, ואתה מגלה שכי חטפת דוח, או שגררו, כאילו, אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
אגב... אתה מתאר בדיוק חוויה של חבר, אני לא אציין את שמו, אבל בדיוק חבר שחזר מעזה, הלך לאיזה יום סידורים כזה בתל אביב, חטף דוח, ראה את כל האנשים בבתי קפה, וזה פשוט כאילו, זה מטריג בקטע מטורף.
אז קודם כל כן, לי זה קרה במלחמת לבנון השנייה, זה קרה לי, הגעתי לתל אביב באמצע הלילה לאיזה משהו מזירת הלחימה, וגררו לי את האוטו.
אמרתי,
מה זה הדבר הזה? עכשיו, יש פה שני דברים. אחד, זו באמת חוויה מאוד מוזרה, כי אתה מרגיש שאתה השתנית, אתה מרגיש שהמציאות לא אותה מציאות, זה קשור מאוד לחוויות, זה קשור מאוד לכל ההפעלה הסימפתטית הזאת שדיברת עליה קודם. ויש פה, אגב, יש פה גם סוג של הזדמנות, בעיקר במקום עבודה, בסטארט-אפ, בקטעים שבהם אתה חוזר למקום שאתה מכיר אותו, ואתה רואה אותו כמעט בפעם הראשונה, ואז פתאום אתה יכול לזהות דברים שלא ראית קודם. וכשאני מדבר עם מנהלים שמקבלים חזרה את אנשי המילואים, אני אומר להם, קודם כל תשאלו אותם מה שלומם, אבל תשאלו אותם מה הם רואים. מה הם רואים בתהליכי עבודה, מה הם רואים בתוך הפרודקט, או בתוך מה שאנחנו עושים, כי הרבה פעמים הסימונים יכולים ליפול, במובן הטוב של המילה, פשוט בגלל שפתאום נקודות עברות, הופכות להיות לא עברות, ואפשר לזהות שם דברים. אבל אני סוגר את העניין הזה, ואנחנו נמשיך הלאה. מה שחשוב להגיד, זה שישנן מספר תופעות, שאנחנו רואים אותן אצל החבר'ה שחוזרים ממילואים. לפעמים אנחנו רואים את זה, לפעמים... הם בעצמם מרגישים, אבל לא מראים את זה כלפי חוץ, ולפעמים הם בעצמם לא ערים לכך שהם בכלל באיזשהו מצב שישתנה. דופק מהיר, מואץ, טריחות, כל דלת נטרקת מקפיצה אותם. המקום הזה שפה פתאום איזה חוויית לחימה קופצת לתודעה, והתחושה
זה, זה יקרה, סליחה, זה יקרה בטווח זמן המיידי, אני צריך לחפש את זה, כן. או...
כן, 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 ומה שחשוב להגיד זה שבשבועיים, שלושה, ארבעה הראשונים מהחזרה, אנחנו מתייחסים אל זה כתגובה נורמלית, למצב לא נורמלי של לחימה. אם זה נמשך אחרי כחודש, ואנחנו לא רואים מגמה של ירידה בתגובות האלה, אז צריך להתחיל לדאוג, אבל זה כמעט לא סביר שלא יהיה משהו מהדבר הזה.
אם אין תגובות, סתם אני אומר, זה גם חריג או שזה הגיוני?
יש אחוז קטן של בני עמנו, של לוחמים, כאלה שאתה יודע, שאין להם דופק, ששום דבר לא משפיע עליהם, בלי שמות.
גולדפוסים למיניהם.
אותה אמרת.
זהו, כבר פורסם, הוא מסתובב בחדשות.
גולדפוס הוא לוחם אמיץ ומפקד נועז, ואחד באמת, אני עוקב בהשתאות אחרי העבודה שהוא עושה שם עם העובדה שלו. אני אגיד רק ש... תראה, בוא רגע בשביל הסטטיסטיקה, בסדר? ועזוב שנייה לחימה, בוא ניקח אירוע שיהיה לנו יותר קל לנתח אותו, בסדר? תקופת הפיגועים הגדולים שהיו לפני 20 שנה בערך, לא, גם בתחילת שנות 2000, האינתיפאדה השנייה, לפני 22 שנה. אז בוא נחשוב הרגע על זה שעשרה אנשים עומדים בתחנת אוטובוס בירושלים, אוטובוס מגיע, עוצר, נפתחות הדלתות, אנשים עולים, אנשים יורדים, האוטובוס נוסע, נשארים עשרה אנשים בתחנה, עלו, ירדו, האוטובוס מתרחק 100 מטר ומתפוצץ.
כן.
עכשיו, בתוך האוטובוס יש הרוגים פצועים, שם את זה רגע בצד, 10 אנשים שעומדים בתחנה, חוו אירוע של כמעט, הם ראו את זה קורה, כן. הם לא נפגעו פיזית, אבל אנחנו עוד רגילים לזה מהדיווחים בתקשורת, יש מה שנקרא נפגעי חרדה.
בטח.
נפגעי חרדה זה בדיוק המצב של התגובה הנורמלית למצב הלא נורמלי, מתוך 10 אנשים שעומדים בתחנה, סטטיסטית, 8, 80% יפתחו או את כל הקשת או חלק מהתסמינים האלה, כן. מהתגובות האלה, ובתוך שעות עד כחודש זה ילך וידאח אצל רובם, ומתוך כן. אלה שמתוך 10 יהיה כנראה אחד שיש מצב שימשיך למה שנקרא פוסט טראומה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זו תגובה מאוד אנושית. היא קוראת ללוחמים, היא קוראת לחבר'ה ששרתו ב-8200 או בחמלים שישבו וראו דברים דרך המסכים.
מפעילי כתבאמים.
מפעילי כתבאמים בוודאי, בטייסות, בתאגדים. כל מי שנחשף, כל מי שירו עליו, כל מי שהיה בתוכננות ספיגה, ובסופו של דבר אנחנו רואים את זה קורה, וזה נורמטיבי, וזה נורמלי, וזה עובר. עכשיו, במקומות העבודה חשוב שהמנהלים והמנהלות, מי שקולט חזרה את אנשי המילואים, ידע מצד אחד להכיל את זה, ולדעת שאלה תגובות טבעיות, עד גבול מסוים.
כן.
עכשיו, תכף נדבר קצת על מה נכון, מה שנקרא כללי עשה ואל תעשה כן. למנהלים, כי זה דבר חשוב, אולי אחרי זה נדבר קצת על הבית, אבל הדבר המשמעותי פה זה שהחבר'ה שחוזרים הרבה פעמים אומרים, אני השתניתי, הכל השתנה, אני מרגיש אחר,
כן.
ובדרך כלל שוב, בתוך 3-4 שבועות מקסימום, חוזרים למה שהיה קודם, כן. וטוב שכך.
כן.
עכשיו, אני רוצה להגיד משהו...
אני רק רוצה שנייה כן. לתת משהו, נקודה אישית שם. על זה, שאני משתף מהצזווית האישית שלי, שלפני כזה הפודקאסט הייתי, לפני הפודקאסט, לפני המלחמה, הייתי כאילו באיזשהו מהלך קריירה, והלכתי לכיוונים מסוימים, ואז הגיעה המלחמה והשביעי באוקטובר, ואמרתי, וואו, אחרי מה שאני ראיתי, החיים צריך לחיות את החיים, צריך שהם יהיו עם משמעות, רגע, ואז עברו 3 חודשים, וחזרתי הביתה, ופתאום אמרתי, וואלה, אולי כאילו לעבוד בהייטק זה לא כזה נורא, אולי אני יכול למצוא משמעות, כאילו המהירות שבה אתה חוזר גם לדבר הקודם, ואני מודה על כך, כן? כאילו אני מוכיר על זה, היא גם קצת מפחידה, שכאילו בוא ראיתי את מה שראיתי, ואני חוזר למה שהיה,
אז על זה מה שחשוב להגיד, אנשים שחווים חוויות טראומטיות, חוויות לא נעימות, הרבה פעמים יש איזה באמת איזה הערה, איזה רצון לשינוי, איזה סדרי עדיפויות, ובדרך כלל לאורך זמן יש חזרה, מה שנקרא רגרסיה אל הממוצע, חזרה למה שהיה שם קודם, החוכמה זה להצליח לקחת את ה-10-15% ולעשות את השינוי, מה שנקרא שינוי בזווית ההגה או בקורס הפלגה, שבעוד 2-3 ישים אותך במקום שהוא משמעותית שונה ממה שהיית ממשיך, אם לא היית מקבל את ההחלטות האלה, זה לא חייב להיות דרמטי.
מהמם, זה
לא
ממש.
לא חייבים, אתה יודע, להתפטר מהעבודה כן. וזה. אני כן אומר שוב, בתוך החזרה של אנשי המילואים, יש את הבית, ילדים, אישה או בן בת זוג, יש גם הרבה מאוד מילואימניקיות היום, ויש משפחות חדשות. הבית הוא זירה בפני עצמה שאולי נגיע אליה תכף. אני רוצה לדבר על מקום העבודה.
כן.
אז ככה, שני דברים. אחד, אנחנו נורא מתחשבים, או רובנו נורא מתחשבים, וגם בקורפורט ובמקומות נוספים, באמת נעשו המון המון פעולות, גם למימוש זכויות, וגם לטפל במי שנשאר בבית, ויש המון תשומת לב וטוב שכך. עם נקודה אחת חשובה, החזרה אל מקום העבודה, או מקום העבודה כשלעצמו הוא עוגן, במובן החיובי של המילה, אנחנו רואים אנשי מילואים שחוזרים, יש להם ימי חופש, שהם יכולים לנצל אותם, מה שנקרא בשירות מילואים פעיל, הרבה מאוד חוזרים למקום העבודה לפני שהחופש הזה מסתיים, כי הם צריכים את השגרה, הם צריכים את המקום הזה שעוזר להם לנחות חזרה לתוך האטמוספירה בלי להישרף בדרך. במקומות שיצא לי לעבוד בהם שעובדים במשמרות, חלק מהמילואימניקים שחזרו ביקשו משמרות לילה, לא מצליחים לישון.
וואלה.
ואחת הטעויות שצריך, חשוב, לטעמי לפחות, להימנע מהן, זה להוציא עובדים, את העובדים האלה לחופש. Mm-hmm. הם לא צריכים חופש, הם צריכים את העוגן של מקום העבודה, כן. הם כן צריכים שיעזרו להם בתיעדוף, לנקות את האינבוקס עם זה...
מהאלף ומשהו,
או 5,000 אימיילים. לקחת בחשבון שבתקופה הראשונה היו קשיי ריכוז, דריכות, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, ולהכיל את זה.
כן.
אבל בין הובלה להכלה, כן. הם צריכים שמישהו יגיד להם מה לעשות, יניע אותם לפעולה, ויעזור להם לאט, 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 להתנרמל, וחזרה לחזור למקום. עכשיו...
אני חושב שזה גם מאוד מזכיר את ההבדל ממש ב... באירוע עצמו, שאומרים שאם אתה תיקח, נגיד סתם, הייתה עכשיו התקלות, ותיקח שני אנשים, אחד מהם מכונס בתוך עצמו בפינה, ואחד אתה תתפעל אותו, כאילו, פתח את האלונקה, תתעלה בקשר, הבחור שתפעלת אותו, ידע אחר כך להתמודד ולסגור טוב יותר את האירוע, אל מול בדיוק, הבחור ש...
בדיוק, משום שיש תחושה של מה שנקרא agency, תחושה של יכולת ושל חוללות עצמית, או כן. self-efficacy, זאת אומרת, עשייה בדרך כלל מרגיעה אותנו, וכמובן שהעשייה הערכית נותנת לנו אחר כך תחושה יותר טובה. אני כן רוצה להגיד משהו על, על איך לדבר עם, עם המילואימניקים שחוזרים.
בקשר, לא?
בקשר למה, המפקד. איך לדבר? תראה, אנחנו חיים בתוך תרבות, מפרויד, לפני 100 שנה בערך, שצריך לדבר על הכל ולהוציא אותו החוצה, ואז הכל, ועד לשלמה המלך, דאגה בלוי ששיחנה, לפני 3,000 ומשהו שנה, זה לא תמיד נכון. והרבה פעמים, בעיקר ללוחמים שחוזרים, שראו דברים, אחד, לא רוצים לדבר, חוזרים בתחושה שזר, מי שלא היה שם לא יבין זאת, כן. אוקיי?
זה לפעמים... לא תחושה, אני חושב, כאילו זה...
כאילו, נכון, זה כאילו, אמת, כי כן. זה אמת. ואז על מה, איך אני אתאר את זה בכלל? לפעמים גם אין אפילו את המילים.
כן.
יש מושג בעולם הפסיכיאטרי שנקרא אלקסיטימיה. לא מוצא את המילים.
אלקסיטימיה?
אלקסיטימיה. וגם, גם הרבה פעמים... אני ראיתי את זה, אני נחשפתי, למה אני צריך גם לשים את זה עליך? כן?
וואי, זה התחושה שאני מרגיש, זה ממש...
הגנה, להגן על ה...
כן, כאילו, אני לא רוצה...
למה זה טוב?
אני לא רוצה ליצור לך, זה כמו שאתה תחשף לסרטונים או דברים כאלה, בדיוק. מבחינתי אני עושה לך את אותו דבר, שזה כאילו, עדיף שתשאר בלי החוויה הזאת.
נכון, לחסוך את זה ל...
כן, לחסוך את זה ממך.
נכון, ולכן בעצם, מבחינת המעסיקים, ההמלצה שלי היא, אחד משמעית דרך אגב, היא... אחד, לא לתחקר ולא לדובב, ולא בוא תגיד לי כמה איקסים יש לך על הקאט של הנשק, כן. ולא כל מיני כאלה דברים, זה אחד. שתיים, חד משמעית, לא להתחיל לשתף בחוויות לחימה מהצניחה במיטלה ב-56. אני בתור חבר של כבוד ביחידת שואלי שלשום, אני לא כאילו, בסדר, קודם כל, כל מה שאני עשיתי, בטח בתקופת החיים שלי, לא דומה למה שהיה ומה שקורה כן. עכשיו בלחימה, למה שהבנים שלי חוו. ובואו, קצת צניעות, וגם הם לא צריכים עכשיו לשמוע את החוויות שלי, אז כן. לא לשתף, להקשיב, לשאול מה שלומם, לשאול מה הם רואים, אולי אפרופו הם רואים משהו ככה אחר ושונה, ובבוא הזמן, אם וכאשר הם ירצו לשתף, פשוט להקשיב.
כן.
להקשיב. שתי אוזניים, פה אחד, אנחנו צריכים להקשיב לפחות פי שניים ממה שאנחנו מדברים באופן כללי. פה יותר מזה.
מהמם. תגיד, ונגעת במושג שכפץ... שכפץ רגשי או שכפץ וירטואלי נקרא לו, שאנחנו בעצם שלוחמים עוטים על עצמם בקרב, כדי באמת ליצור איזושהי חומה כזאת, כדי לא, כדי בעצם שיהיה להם את היכולת להמשיך את תפקד. אני שואל את עצמי מה עושים אם אני חוזר עם השכפץ הזה והוא לא יורד. והיכולת שלי לחוש מאוד מאוד מצטמצמת.
אוקיי, אז בוא קודם כל נאמר כמה מילים על השכפץ הקרמי הרגשי הבלתי נראה, זה שם נורא ארוך למנגנון הגנה שיש אותו בגדול לכולנו,
כן.
אבל בלחימה זה כאילו מקבל עוד איזשהו משנה תוקף, הסיפור פה הוא שוואלק, יום אחד אנחנו כולנו נמות, עובדה, כן. מה שנקרא עובדת חוק טבע, אבל רוב הזמן אנחנו לא חושבים על זה. ולא רק שאנחנו לא חושבים על זה, בני אדם לא מסוגלים בעת ובעונה אחת להיות מה שנקרא עם עיניים פקוחות מול עובדת היותם בני תמותה וגם לשמור על השפיות. זה לא עובד. ולכן יש המנגנונים של הכחשה והדחקה ואנחנו שמים את זה בצד. בלחימה, האפשרות הזאת היא פתאום הופכת להיות מאוד מאוד קונקרטית. האימה שיכולה לצוץ למול לנוכח פני אויב, לנוכח זה שיורים עליך, והצורך להמשיך תפקד, כי בסוף אנחנו נלחמים. אז א', יש באמת את השכפץ הקרמי הרגשי, שאנחנו עוטים אותו עלינו, והוא סגור לא רע, אבל כן. הוא לא הרמטית, תכף נדבר על זה. ויש את התרגולות, נתקלנו לפנים, קדימה הסתער, אויב מימין, אויב משמאל, ואנחנו מתרגלים את הדברים האלה, כי כשאנחנו נמצאים בתוך הלחימה, בדחק קיצוני, למול אימת המוות, אם אנחנו לא נצליח כמעט מתוך זיכרון כן, השריר,
רובוטיות,
כזאת, רובוטיות כזאת, אנחנו לא נוכל לתפקד. אז נלחמים, ואז בתוך הלחימה הזאת יש אובדן, כי אתה נחשפת לדברים מאוד מאוד קשים שראית, וחברים שנפגעו, ואז הרבה פעמים הרגש הגולמי הזה, בעצם מתרגם לסוג של כעס, הכעס הזה מתרגם לתוקפנות, לחמנות, והתקפה, התקפה סוף. זאת אומרת, זה המצב שבו אנחנו בעצם, או הצבא, האופן שבו הצבא יודע לתרגם את התהליכים האלה ללחימה. בשייטת אנחנו קוראים לזה לפעמים רבק, כזה של לרוץ עד הסוף. וככה הדבר הזה עובד. עכשיו, הגיע הרגע ויצאת החוצה והזדקית על מה שהיית צריך להזדקות, או נעלת את זה בארון עד העונג הבא. ועכשיו אתה נכנס לאוטו, שוב חוזר הביתה, אבל יש לך בעצם לא רק את השכפץ שהוא עדיין עליך, הבלתי נראה, יש לך גם צ'ימידן, די גדול, קצת כמו 40 על 40, כזה ששכבנו פעם במסעות.
אני לא עשיתי 40 על 40.
אל תגלה, אל תגלה לאף אחד.
תן לאנשים רגע 40 על 40, למאזיננו לא מהיחידה, זה מסע...
40 על 40, תרגיל מקסימום, מטורף לגמרי, של לסחוב את כל ציוד הצלילה והמוקשים, 20 קילומטר הלוך, 20 קילומטר חזור, באמצע צוללים, שוחים, איזה כמה שעות טובות במים, אירוע הזוי לחלוטין, אבל ה-40 קילו, שזה בעצם יותר קרוב ל-60 קילו, כן. עם הנשק והאפוד והמחסניות, זה כל כך כבד, שמדי פעם היה צריך עם איזה מין מוט מיוחד, להרים את זה למעלה ולהקפיץ את זה, כדי שהזרימת דם לכתפיים, שהידיים לא ירדמו.
מסע אגדי בשייטת, כאילו, סודר שהוא...
כן, אני צריך, צריך לבדוק מי החליט לבטל אותו, אני לא יודע.
נדמה לי שיש לי את התשובה, אני לא רוצה עכשיו לעכב אותנו, אבל אני חושב
ש... אופליים, כן, כי אותו מפקד צריך להדליק מסועה, ביום העצמאות. אבל...
אז הצ'ימי, אנחנו חוזרים...
אנחנו חוזרים עם צ'ימידן של חוויות לחימה.
כן.
וחוויות לחימה האלה, זה לוקח זמן עד שאפשר לפרוק אותן מתוך הצ'ימידן. אז גם האפוד וגם הצ'ימידן, ולמעשה, התהליך של הפתיחה לוקח זמן. אז קודם כל, האדרנלין צריך לרדת, וצריך לעבור זמן. ובתוך הזמן הזה שעובר, כאילו הוא נפתח לאט לאט.
כן.
וחלק מהתופעות שאנחנו רואים, או מרגישים אותן, קשורות לאפוד הקרמי הבלתי נראה, ולפתיחה האיטית שלו. יש חלק מאיתנו, לא מצליחים לפתוח אותו הרבה מאוד זמן. יש לזה מחירים במערכות יחסים, בזוגיות, אפילו ביכולת להתרכז ולתפקד כן. בעבודה. יש כאלה שזה עובד להם, וזה בסדר.
ומה למשל, כאילו, טיפים או דרכים כדי באמת להסיר את זה ממך? לא הייתי אומר כמה שיותר מהר, אבל כאילו בצורה מטיבה, אבל גם בוא נוריד את האפוד. אתה יודע, נגמר אימון, אני אוהב מיד להוריד, אני לא רוצה לעמוד בתחקיר עם האפוד.
תראה, אותנו לימדו שצריך לטפל בציוד.
כן?
פחות לימדו אותנו שאנחנו צריכים לטפל בעצמנו. זה לא כל כך קרה. אנחנו צריכים לטפל בציוד ובעצמנו, אנחנו צריכים לדבר על הדברים. השיח הכי יעיל שאני לפחות מכיר, זה שיח שקורה בין לוחמים לבין עצמם.
כן.
כי מי שהיה שם, אין לך שום בעיה להיכנס לתוך הסנפירים, הטלפיים, כן. הנעלי פשיטה, נעלי גיבורים, נעלי חיר, זה לא משנה. אנחנו מבינים אחד את השני. אבל אנחנו גם יכולים לדבר עם בנות הזוג שלנו, כן. עם חברים אחרים, בזמן שמתאים. ואז באמת לדבר על רגשות, להוציא את הפגיעות החוצה.
זה קשה בשיח לוחמים, אתה יודע, זה, יש שם הרבה טסטוסטרון, אף אחד לא רוצה לחשוף כן, פגיעות.
כן, אבל בוא, אנחנו קצת התקדמנו מאז מלחמת החפירות של מלחמת העולם הראשונה, כן. בדרדנלים, בבוספורוס. בוא, התקדמנו, הגבר המודרני הוא קצת יותר מתוחכם מזה,
כן.
ואני חושב שהמקום שבו אנחנו מסוגלים כן להגיד, קשה לי, כואב לי, איבדתי חבר, אני מרגיש השם על א', ב' וג', וקודם כל לראות, אפילו מהעיניים של החבר או הלוחם שאיתו אני מדבר, שהוא מרגיש בדיוק אותו דבר, כן. ואז במקום שנהיה כל אחד עם זה לבד, אנחנו מנרמלים את זה אחד כלפי השני, וברגע שדיברנו על זה, זה כבר מפסיק להיות כל כך, זה מין כן. תיבת פנדורה, זה משהו שאפשר לעבוד איתו. דבר שני זה זמן, מה שאומרים, זמן הזמני, כן, זה, יש זמן באמת בהקשר הזה עושה את העבודה, וגם כל מיני, למשל, כושר גופני.
כן.
אתה יודע, כשהחבר'ה, כשאתם חזרתם בעשירי לעשרה כן. באוקטובר, חזרתם לשייטת, התחלתי לקבל טלפונים, והאמת היא שזה די מדהים שעוד מתייעצים איתי, אני בגילי המופלג, אבל שאלו אותי, טוב, מה עושים? היו דברים מאוד מאוד קשים, ובאמת היו דברים נורא קשים.
כן.
רק אצטט את האמירה של חלק מהלוחמים, של הרגשנו שאנחנו נלחמים את מלחמת יום הכיפורים, אבל במקום בסיני וברמת הגולן, בבאבי יאר ובאושוויץ, כן. כן, זאת אומרת, התחושה של באמת אירוע שהוא off the charts, מה שנקרא.
כן.
ושאלו אותי מה לעשות, ואני אמרתי אז, ארוחת לילה, שיחה עם המשת, תטפל בציוד, לכו לישון, תקומו בבוקר, תעשו שחיית בוקר, ותיתנו מחסניות, כי תכף אנחנו, הלחימה לא הסתיימה. במובן הזה, הלחימה עדיין לא הסתיימה גם עכשיו, אנחנו צריכים עוד לשמור את האפוד הזה, שיהיה לנו זמין, ולכן, בוא נגיד, יותר מאשר לפתוח ולהוריד אותו, בוא נפתח אותו קצת, נעבר אותו טיפה, ניתן לה... לחלק מהדברים לצאת, אבל הכל על תנאי, הכל בהולד. כן. אנחנו עוד לא...
זה מאוד קשה שהכל על תנאי, שלהיות ב-in-between הזה.
מאוד, כן. מאוד קשה, כן.
אז מה, אתה רואה איזושהי אפידמיה עכשיו של כאילו, של אנשים שחוזרים למקומות העבודה, וזה נהיה כאילו, וזה... אנשים שיוצאים מהמסלול שהם היו בו, מקומות עבודה שמתקשים לקבל את האנשים...
אני בשבועות האחרונים נמצא כמעט כל יום, לפעמים יותר מפעם אחת, כל פעם במקום אחר, מקורפורט, גלובל קורפורט, שיש להם חברות בת בארץ, דרך חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, ועד לעמותות וגופים ויחידות צבא. יחידות צבא זה לא חוכמה, אבל כן. בעצם מנסה לתרום את מה שאני יכול מבחינת, בוא נגיד, לעשות את התהליכים האלה בצורה מיטבית ומיטיבה. כן. ובסך הכל, אני אגיד כמה דברים, ככה, כמה דברים שאני רואה. אחד, יש מודעות, וזה מאוד חשוב.
כן.
יש הכרה בצורך לנהל את התהליך הזה, נכון. יש דאגה גדולה מאוד, לא רק, אגב, לא רק לשלומם של אנשי המילואים, גם לרציפות התפקודית של הארגונים עצמם.
כן.
וזה הולך יד ביד. גופים שלפעמים 10%, לפעמים 20%, חברות הייטק ששני שליש מהעובדים פתאום נעלמים, ואחרי 3 חודשים, לא תגיד שבועיים. והסיטואציה הזו מצריכה גם הבנה והתאמה, גם פעולה, לא רק ברמה של HR, ועכשיו בוא ננהל את המשאבי אנוש, ונשלח להם חבילות שוקולדים הביתה, אלא איך אנחנו קולטים אותם חזרה, איך אנחנו עוזרים להם לחזור, ואיך אנחנו נערכים לזה, שיכול להיות שהם ייעלמו לנו עוד מעט עוד פעם. עכשיו, יש פה שאלות, מכאן ועד הודעה חדשה, היו כבר מקרים של אנשי מילואים שפוטרו, אגב, בניגוד לחוק,
כן.
והוחזרו, ויש אנשי מילואים שלא פוטרו וגם לא יפוטרו, אבל הם בתחושה שאין להם ביטחון תעסוקתי, כי כן. מה יסדרו בילדה 3 חודשים, אולי יגיעו למסקנה שלא צריך אותי.
נכון.
ולכן יש כאן מצב שבו גם המשק הישראלי נמצא על איזושהי פרשת דרכים, החברה הישראלית נמצאת על פרשת דרכים, תכף נגיד על זה משהו, ובכלל יש כאן אירוע שהכל רועד, הכל זז,
ממש.
והצטרך לאט לאט לחזור למקום. אני כן רוצה...
לא מחייב שזה יחזור לאותו מקום. לא, לא. כאילו, בשאיפה שלו, כן?
חד משמעית לא לאותו מקום. אני כן אגיד משהו שאולי לא חשוב להגיד אותו. החברה הישראלית שהתגייסה, ובאמת, אתה יודע, המון עשייה וחמלים, והחברה האזרחית שהתגייסה, וכל מיני ארגוני מחאה שהפכו להיות...
כן, חמלנשק.
חמלנשק וככה. אנחנו בצלילה חופשית חזרה ל-6 באוקטובר בהיבט של הקרע הפנימי. זה תהליך צפוי, זה תהליך ש...
זה היה צפוי מבחינתך?
כן, חד משמעית.
זה אגב מזכיר את ממש את האישי והלאומי שאמרתי, אני בחיים לא אחזור למה שעשיתי, והמדינה כנראה אמרה, לא נחזור בחיים לשיח של 6 באוקטובר, ווואלה, הכל חזר.
הכל חזר.
עשיתי עכשיו פרק עם נועם טיבון, לא יודע אם יצא לך לשמוע, אלוף במיל נועם טיבון, גם סיפור מטורף. פרק 1, פרק 58.
תרם מספיק אותי, אני מבטיח...
כן, זה יצא רק אתמול, אז אוקיי. יש לך נסיעה הביתה עכשיו, אז אתה יכול? זה יצא אתמול במונחים של ההקלטה של הפודקאסט, אבל...
כן.
אז, וגם, הוא אומר שכאילו השיח פשוט חזר לי לאותו מקום, ואני גם יצאתי מהטוויטר כבר, וזה בגלל שאני כבר לא יכול לראות את הדבר הזה, אבל זה לא להאמין איך אנשים שכחו מהר את מה שקרה פה וקורה פה.
תראה, בתוך ההתגייסות שהייתה בשבועות הראשונים, הייתה איזושהי אופוריה, הייתה תחושה של לכידות.
יחד ננצח.
יחד ננצח, כל מיני פוליטיקאים יצאו בכל מיני הכרזות לא אחריות, כי הם היו באופוריה, כי הם היו בטוחים שאפשר גם וגם 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 להשיג. זה לא עובד ככה. ועכשיו אנחנו צוללים עמוק לתוך ההתפקחות. בתוך ההתפקחות הזאת יש המון אנרגיה רגשית פוטנציאלית שמחפשת לאן להתפרץ. וסמוך על כל מיני אנשים שטובים יותר וטובים פחות, ששופכים שמן על המדורה הזו,
כן.
ואנחנו רואים את אנחנו רואים את זה, זה קורה.
כן.
אותי זה לא הפתיע, אני מדבר על זה כבר לא מעט חודשים כבר, אני מדבר על זה, לצערי, אבל זה צפוי, ואני חושב, בהקשר הזה אני רוצה להגיד שני דברים, אני חושב קודם כל שלכולנו יש אחריות פה, כי אם אנחנו ניתן שיערבלו לנו את התודעה ויסיתו אותנו שוב אחד כנגד השני, זה יקרה. ואם אנחנו נהיה קצת יותר חסינים, זה יקרה פחות.
איך, מה זה חסינים? תן לי דוגמה, כאילו. יש איזה שיט סטורם עכשיו בטוויטר על איזה, לא יודע מה, על איזה התבטאות. איך אני יכול כאדם...
תראה, אז בוא נחבר את זה קודם כל לאנשי המילואים, כי זה חשוב.
כן.
אנשי המילואים חוזרים ממשימה שהיא בלב הקונצנזוס, וכשאתה חזרת הביתה, או בתהליכים של חזרה הביתה, אז קודם דיברנו על לא, 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 לא לדובב ולא לתחקר ולא זה, אבל בוא, לא באמת צריך לעניין אותך מה העמדה הפוליטית שלי ואיך אני חושב, בטוח, מה זה חושב? אני יודע איך אפשר לנצח את המלחמה הזאת, אני לא יודע.
כן.
אז קודם כל, כולנו צריכים להיות טיפה יותר צנועים, וכולנו צריכים להכיר בכך שהמציאות היא מורכבת. ואין פה פתרונות קסם. אגב, לא לשום צד. זאת אומרת, על כל הספקטרום של הקיצוניות בשני הצדדים של המפה הפוליטית, או בכל הצדדים של המפה הפוליטית, זה יותר, זה רב-ממדי העניין הזה.
כן.
בין שמרנות לליברליזם, בין ימין לשמאל, בין ארץ ישראל השלמה פלוס פלוס, לבין...
המשודרגת.
כן, לבין כל מיני... תשמע, אני זוכר בקורס צינים, נכנסנו לדרום לבנון שם, ודרום לבנון, בוא, כן. כאילו היה שם איזה שלט באיזה טל של פה היה איזשהו מקום מקראי, כאילו יש אנשים שמבחינתם ארץ ישראל השלמה היא השער הפורה.
שתי גדות לירדן.
ויש כאלה, כן, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, בוא רגע נבין שיש פה מציאות טיפה יותר מורכבת. אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להרגיע, אנחנו כולנו צריכים להבין שצריך לחפש את המשותף, וממנו לצאת עכשיו, כי אחרת, תשמע, מה שחמאס באמת רצה להשיג, זה לפורר את החברה הישראלית מבפנים. עכשיו, תשמע.
זה די עובד לו.
זה די עובד, כי אוקיי, התגייסנו, ועכשיו אנחנו, אתה יודע, זה לא נעים כל כך להגיד, אבל ההבדל היחידי בין השישה לאוקטובר לעכשיו, אתה יודע מה הוא? שיש הרבה יותר נשק שמסתובב בצד שלנו, זה הכל. וזה איזושהי קריאת השכמה. לכל מי שהלכידות, ובוא נגיד ככה, לכל מי שרואה את עצמו כציוני, לא כפוסט ציוני ולא כמי שרוצה לפורר את העניין הזה. אלה ימשיכו לפעול כי זה האג'נדה שלהם, ואתה יודע, כל מיני כנסים שהיו באחרונה, שדיברו על כל מיני דברים
כן.
מהסוג הזה. אני חושב שהאחריות של כולנו היא רגע להרגיע את הטונים, ולהתחיל לחפש איך אנחנו מוצאים את המשותף, במקום לזרוק אחד על השני הפרשות, ולהסביר למה אנחנו צודקים. שמע, האמת לא נמצאת בכיס של אף אחד.
ברור. ואיפשהו באמצע כנראה גם. והיה דבר שני שרצת לגעת בו, אני לא יודע, קטעתי אותך על הסעיף הראשון, אבל...
אז אני אומר שאחד זה הסיפור הזה של איך אנחנו לא צוללים חזרה לתוך מלחמת האזרחים שהיינו בעמוק שקועים בשישה באוקטובר, והדבר השני, אני ככה חושב בכל רם, כי חוט המחשבה, אתה יודע...
אני יכול לקחת אותנו לכיוון אחר רגע, כי יש לי משהו...
כן, אז בוא,
תן, אז אני אקח אותך,
תחזור, נחזור אחר כך.
כי כבר קטעתי אותך.
יאללה.
מה שקרה פה בעצם בשישי באוקטובר והמלחמה וזה, זה בעצם מה שנגעת מקודם, איזה הרעדה מאוד מאוד חזקה של כל היסודות, שאני לא מדבר בכלל צבאית או אלא תחושת הביטחון של אדם, הרי בן אדם, נכון, יש את סולם הצרכים המפורסם, הרי הביטחון הפיזי והמנטלי שלך זה הדבר הראשון. עכשיו, כשהמדינה לא מספקת את זה, אני מרגיש שיש פה איזשהו גם משבר אמון, אבל עזוב שנייה, אתה משבר אמון ופוליטיקה וזה, מה עכשיו עושים אנשים, מה אתה ממליץ לאנשים בעורף, כן? אני חושב שגם הנגיעה בעורף היא, ברמה המנטלית היא הייתה סופר קשה עבורם. מה עושה הבן אדם שמרגיש שכל רגע יכולים להיכנס אליו הביתה, וכל רגע חיזבאללה על הגדרות ו...
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שבשבת, בשבת ההיא, בשבעה באוקטובר, גם אני בדקתי אם הממד שלי ננעל, גיליתי שלא.
אתה לא גר באיזה 0-4 מהגבול.
אני גר בעמק ישראל, כאילו בוא, אתה יודע, מספיק רחוק משני הצדדים, ועדיין התחושה הזאת של חוסר הביטחון הקטה גם בי וגם בבני המשפחה שלי. וחשוב להגיד שקודם כל שוב, תגובה נורמטיבית לחלוטין למצב. עכשיו תראה, מאז, אוקיי, יש מלחמה והצהל להתארגן על עצמו ואתם מקופצתם והייתה לחימה מאוד מאוד אינטנסיבית בגבול, באזור העוטף. עם העובדה שמדינת ישראל לא הייתה ב-12 שעות הראשונות בצורה מספקת בוודאי, עם זה אי אפשר להתווכח,
כן.
אוקיי? ובשש אחרי המלחמה, אם יהיה פעם שעה, אם תהיה פעם שעה כזאת, יש הרבה מה לבדוק ויש הרבה דברים שכנראה יקרו. אני שם את זה רגע בצד. אנחנו, תראה, אנחנו שנים חיים על לוע או על מדרון של הר געש. יש שיר כזה שנדמה לי דני ליטני שר, אני לא זוכר, שהוא מדבר על אותם אנשים שפעם בכמה שנים הר געש מתפרץ, והם עדיין חוזרים לאדמות הפוריות שנמצאות שם, ומדי פעם הבית נהרס, ומדי פעם אנשים נפגעים, אבל זה הטבע האנושי. אנחנו בסוף בונים מחדש את ההגנות שלנו, אנחנו, הנה אנחנו, תראה, אתה חוזר עכשיו פחות או יותר מהמילואים, 3.5 חודשים לתוך המלחמה, חלקים מאוד גדולים של החברה הישראלית נמצאים באיזושהי שגרת חירום.
כן. פליטים בארצם גם.
יש את הפליטים בארצם, יש את ההורים שהילדים נמצאים בתוך עזה או בגבול הצפון. זה לא פשוט בכלל, ואנחנו עדיין חיים באיזשהו סוג של משהו שהופך להיות להרגיש אפילו טיפה נורמלי, כי אנחנו מסתגלים. אנחנו חיה שיודעת להסתגל. וזה תהליך טבעי. עכשיו, מי שגם לפני המלחמה, מה שנקרא, החיים היו קשים והייתה הרבה חרדה או היה הרבה דיכאון, אז זה רק נהיה יותר גרוע, אבל רובנו ממשיכים קדימה ועושים את מה שאנחנו יכולים ומקווים לטוב. לפעמים, אתה יודע, ממקום של כאילו אמונה ואנחנו מתעלמים קצת מהמציאות, אבל איזה ברירה אחרת יש לנו?
כן. דיברנו על זה מקודם שאמרתי לך, לא יודע, שהשיחה הכי צדדית בעולם, שדיברנו על הפרקט, אמרתי כאילו, אין זכות להתלונן, אתה כאילו מרגיש שאין לך זכות להתלונן, אבל דווקא אני רוצה אולי שתיתן רגע את הזה, שוואלה כן יש זכות להתלונן, אפילו אם אתה חס וחלילה, מישהו מהמשפחה שלך לא נהרג, חס וחלילה או חטוף או משהו כזה, יש זכות להתלונן.
אז קודם כל, חשוב להגיד שאני חושב שבמעגל שני או שלישי לפחות, כולנו מכירים, יודעים, כן. וגם בו שדיברנו לפני חצי דקה, זה פוגע, האירועים של השבעה באוקטובר וצפונה, פוגעים בתחושת הביטחון הכי הכי בסיסית שלנו, ומכאן בעצם מתחיל איזשהו תהליך של רגע שגרת חירום, רגע חזרה לחיים. עכשיו, השאלה הכי טריקית והכי לא הוגנת שעדיין נשאלת זה, מה שלומך? מה זאת אומרת, מה שלומי?
אנשים היום מתבלבלים שאתה שואל אותם.
אז חיים גורי היה אומר, שלומי כי שלום עמי, או ארץ ישראל כואבת לי, היו לו ככה אמירות, ואני חושב אתה יודע, כן, כן, מה שלומי, במסגרת המגבלות, אני עושה הכי טוב שאפשר, אני מנסה להיות רלוונטי, ואנשים שיקרים לי נכון לרגע זה בסדר, אוקיי, בוא נמשיך מפה.
כן. אז אתה אומר כאילו ממש בא לפי הקלאסיקה, להסתכל על חצי הכוס המלאה.
זה נותן פרופורציות.
לעשות מה שאני יכול בפריפריה שלי, בטווח המיידי שלי.
כן, לתרום את חלקי, להרגיש תחושה של משמעות, להרגיש, אתה יודע מה, לבטא הכרת תודה על הטוב שיש לי. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתה יוצא מהבית, אתה מסתכל רגע על העננים, על השקיעה, אתה אומר, וואו. זה משהו שנותן כוח.
כן, זה גם הוכח מחקרית, נדמה לי, שהכרת תודה זה משהו שהוא...
הכרת תודה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני אצטט בלי שמות, כי אני באמת לא זוכר את השם, אבל לפני כמה שנים העברתי איזושהי סדנה על מה שאני קורא לו ניהול דחק מבצעי או חוסן, בטייסת מסוקים, חיל אוויר, ואחד המילואימניקים שתיאר סיטואציה שהוא עכשיו יצא מפינה פצועים, מלבנון, הם נמצאים במסוק מאחורה, הוא טס לכיוון רמב״ם בשיא המהירות, אני חושב שזה עוד אפילו היה ענפה ועוד לפני הבלק הוק, ושתי דילמות, דילמות אמיתיות, אחד, אני מסתכל אחורה לראות מה מצב הפצועים, כי מה זה יעזור, אני צריך עכשיו להתרכז במשימה, להגיע כמה שיותר מהר למנחת, ולדאוג שהם יגיעו לחדר מיון, והחובשים והפרמדיקים של 669 מאחורה עושים הכי טוב שהם יכולים. הדילמה השנייה, שעת בין ארבעים, השמש שוקעת בים התיכון, עכשיו באזור נהריה נניח, אני יכול להסתכל רגע ימינה ולהסתכל על הדבר הזה ולקבל ממנו קצת, כי זה נורא יפה. קצת רגע, אפילו, זה לא אסקפיזם, אבל לטעון השנייה את המצברים שלי ולהתחבר חזרה לחיים. ואני חושב שגם חשיבה חיובית, גם באמת לדעת להעריך את הטוב שיש לנו, דברים שהתלוננו עליהם לפני פרקטים וזה, התלוננו עליהם לפני כמה שבועות, הפסקנו להתלונן, אולי הגיע הזמן שנחזור להתלונן עליהם, כן. כי זה חלק מהחיים שלנו.
חלק מה-DNA שלנו כיהודים, מה-DNA להתלונן,
כן,
לדעת
כן,
הכל.
כן, בדיוק, בדיוק, להיות קוטרים. כן. אתה יודע, קוטר ביידיש זה חתול ממין זכר, וחתול מיילל, בטח.
וואלה, כן. לא ידעתי, יפה. בפינת היידיש בפודקאסט. הבנתי, אז זה, לא, זה חשוב, אני חושב גם זה לפעמים מרגיש כאילו נורא תלוש, שאתה בא להגיד למישהו, בוס בעבודה, והזה, ואשתי, אבל כאילו, וואלה, יש לזה מקום, צריך לשים את זה, ולהגיד שזה מקום, וגם אני חושב שמה שאמרת על הוקרת תודה, זה סופר, סופר, סופר נכון, וגם ללכת לדברים הפשוטים, כאילו,
back to basics,
כן, back to basics, יאללה, תעשה 5 דקות מדיטציה, תצא לריצה שאתה אוהב, תלך לנחל, דברים שאתה עושה בדרך כלל.
תשמע, אני במהלך המלחמה הזו, עשיתי גיחת עבודה לבוסטון, הייתי שם גם ככה בחודש נובמבר, פחות או יותר, וחזרתי לרוץ, אחרי המון שנים שלא עשיתי את זה, לרוץ, להתאמן, תשמע, באמת, מתוך צורך נורא גדול לקרקע את עצמי, ולאפשר קצת לאדרנלין להשתחרר, ואני משתדל להתמיד בזה, כי זה באמת עושה טוב, משהו שככה משפר את ההרגשה, ועוזר לנו להתמודד עם הסטרס הזה.
כן, אני חושב שיש המון, יש המון מקום לברוח, אני חושב שזה בסדר, אבל צריך גם לוודא שהבריחות שלנו הן בריחות חיוביות, שהן בריחות מיטיבות, שהן מיטיבות עם הגוף שלנו, עם הנפש שלנו, אל מול בריחות שהן לא טובות, שאנחנו יודעים שהן מובילות, סמים, אלכוהול.
חד משמעית, חד משמעית, לא סמים, לא אלכוהול, לא, לא יודע, דברים אחרים, אבל בריאות, לאכול טוב, לישון טוב כשאפשר, זה מאוד מאוד חשוב, מדיטציה, פעילות גופנית, אגב, הפעלה של הדמיון ממיינדפולנס ומדיטציה, ולשמוע מוזיקה, להקשיב לפודקאסטים. כן. קצת רגע, יש איזה פודקאסט שאני חייב להמליץ עליו, ים ומלואו.
ים ומלואו.
בהחלט שווה.
יפה. פגז, טוב, נראה לי שאנחנו ככה לכיוון השעה, וזה הזמן שרצינו להתכנס. הרבה, בוא נקרא לזה עקרונות לעבודה. אני אדע גם שהמסמך שאתה כתבת יהיה בתיאור של הפרק, שאנשים יוכלו לגשת אליו באיזה לינק לגוגל דרייב או משהו כזה. ותן קצת רגע איפה אפשר למצוא אותך, אם מחפשים אותך בארגונים, הרצאות, ליוויים, אני לא יודע מה אתה עושה, תספר קצת, ואנחנו... אם אתה עושה, אני לא בא להעמיס עליך עבודה יותר.
לא, אני, עבודה יש ברוך השם, אבל אני כן רואה שליחות בתקופה הזו לסייע לארגונים, ארגונים מכל מיני סוגים, גם בהיבט של פיתוח המנהיגות וההתאמה שלה למצב הנוכחי, גם בהיבט של פליטת המילואימניקים, התערבויות במשבר במקומות שצריך, לפעמים חשיבה מחוץ לקופסה, זיהוי של הזדמנויות שקיימות על מנת לבצע את הקפיצה הקוונטית הבאה. אנחנו תכף נדבר על צמיחה פוסט-טראומטית, כן. ובעצם צמיחה ממשבר, שזה בעיניי, זה המישן סטייטמנט שלי. אני מאמין גדול מאוד בלא לבזבז משבר טוב ולקחת אותו לכיוון של צמיחה.
מי אמר את זה? קיסינג'ר, לא? בוא ניתן את זה לקיסינג'ר.
בוא ניתן את זה לקיסינג'ר, הוא לא כל כך מזמן עזב אותנו, כן.
גיל 100, לא? אז בוא נדבר על צמיחה פוסט-טראומטית, יאללה, אני רציתי לסגור, אבל בוא ניתן. מה זה בכלל?
אז קודם כל בוא נדבר על המילה משבר. בסדר? המילה משבר בעצם נגזרת מהשורש שבר, משהו שבור. אבל בני ישראל ירדו למצרים לשבור שבר, זה גם תבועה.
נכון.
ומשבר בעברית עתיקה זה גם הכיסא שעליו נשענת אישה הקורעת ללדת. ולידה, בטח בעת העתיקה, זה אירוע כואב, מסוכן, אבל גם התחלה אופטימית של חיים חדשים. בכל משבר תמונה הזדמנות, וצריך לדעת לזהות אותה ולקחת אותה קדימה. היום אנחנו מדברים גם על צמיחה פוסט-טראומטית, זה משהו שנחקר, צמיחה פוסט-טראומטית מוגדרת כצמיחה פסיכולוגית חיובית, בעקבות טראומה, חשיפה לאירוע טראומטי. זה בדרך כלל כולל בתוכו זיהוי הזדמנויות חדשות, סדרי עדיפויות חדשים, מערכות יחסים, רוחניות, צמיחה רוחנית. ואנחנו יודעים שמה שמתווך צמיחה פוסט-טראומטית זה משמעות. כשאני עושה משהו משמעותי, אז יש סיכוי שאני אוכל לצמוח מתוך זה. ובוא, העם היהודי, לפני 2000 שנה...
זה עם פוסט...
לא, תראה, כשחרב בית המקדש... ובעצם בא רבן יוחנן בן זכאי לנציב הרומי ואמר לו, קח את ירושלים, תן לי את יבנה וחכמיה. היהדות עברה טרנספורמציה מעם שמקריב קורבנות, בגדול עושים ברבקיו על הר הבית, ללמידה, תלמוד, פריחה, סגסוג רוחני שלא היה כמו.
כן.
היום יש כאלה שרוצים להחזיר את זה חזרה, אבל אוקיי. ושואה. שאחר כך מתוכה קמה מדינת ישראל והתקומה ומלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, ועכשיו גם חרבות ברזל. אנחנו נצמח מתוך האירועים הקשים האלה, אנחנו נלמד להיות יותר טובים, אנחנו נפתח טכנולוגיות חדשות, אנחנו נפתח טכניקות חדשות, אנחנו נלמד איך להיות יותר מוכנים, לא ל... אנחנו אלופי העולם להתכונן למלחמה הקודמת, למלחמה הבאה. אלה, זאת ההזדמנות שבעיניי אסור לפספס. אני, כשאני עוסק בניהול משברים, אני מתמקד באיך ללמוד ואיך לזהות את ההזדמנויות ואיך להראות את הדרך קדימה לפאזה הבאה של הצמיחה של הארגון או החברה או מה שזה לא יהיה. ותשמע, זה עובד. זה עובד ברגעים הכי קשים. תראה, כן. איך תמיד אומרים שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, שם צריך לפעמים להדליק פנס, למקד תעלומה שלו ולעזור למנהיגות של הארגון לזהות לאן צריך ללכת.
זה קשה, זה דורש החלטות קשות גם מן הסתם.
זה כי... דורש יותר מהחלטות קשות. יש כוח אדיר שמשתק אותך, בדיוק. ואתה צריך לקום וללכת קדימה, ולקחת, לסחוף אחריך את, את הפולוורס, את, את הארגון, את האנשים, וזה אירוע מאוד מאוד לא פשוט, ובזה צריך להתמקד עכשיו.
אני חושב שגם ברמה האישית,
לגמרי.
אנשים צריכים ברמה האישית ברגע הכי קשה.
כן.
וואו, טוב, זה דרך לעשות. ו...
זהו, שבאמת בתקווה לימים טובים יותר ושנצמח.
אמן, אמן, אמן. וזהו, אם מישהו רוצה לפנות אליך, אז...
אז ידעו למצוא אותי.
ידעו למצוא אותך, יופי. אז אני מקווה ממש שנהנתם, ואם קיבלתם ערך מהפודקאסט, אל תעססו לשתף, להפיץ, לעשות לייק, סאבסקרייב, כל מה שצריך. זהו, ונתראה פה בפרק הבא, יותם. ממש ממש תודה, אני מעריך את הזמן שלך.
תודה לך, תודה על ההזדמנות.
כן, מקווה שאני לא אצטרך לקרוא לך לעוד פרק על איזה מלחמה, על איזה משהו.
כמה שפחות.
כמה שפחות. תודה רבה, אחי.
תודה, תודה.